יש, אנחנו באוויר.
אוקיי.
שלום מעיין.
היי נועם.
מה שלומך?
אני בסדר גמור, אני מתרגשת.
כן, גם אני, ממש. אני גם אחלוק פה עם, עם מי שיצפה ויאזין, שבעצם המון זמן לא נפגשנו, וכל המפגש הזה גם יש בו נכון. מן הריגוש.
כן. נכון מאוד, כיף לראות אותך.
גם אותך. אז בואי תספרי קצת על עצמך למי שלא מכיר, וגם תעשי לי קצת קטשאפ, כי בעצם באמת הרבה זמן לא היינו בקשר.
נכון. אז אני מעיין ביטון. אני במקצוע שלי עובדת סוציאלית קלינית. זה אומר שיש לי הכשרה בתחום העבודה הסוציאלית בטיפול. אני מטפלת CBT. CBT זה טיפול התנהגותי קוגניטיבי. הוא מדבר על הקשר בין הדרך שבה אנחנו מפרשים את מה שקורה לנו, את המציאות שלנו, לבין איך שאנחנו מגיבים אליה. אני גם מטפלת אקט. אקט זה תרפיית קבלה ומחויבות, שיחה על כל ה...
ראשי תיבות.
ראשי תיבות, שמות, כן. תרפיית קבלה ומחויבות, יש לה קצת קשרים גם לבודהיזם, למיינדפולנס, לחמלה עצמית, קבלה עצמית. זו תרפיה כזו מאוד רכה בעיניי. אני גם מטפלת אנרגטית, מתקשרת. אני תמיד אומרת למטופלות שלי שזה למי שרוצה, זה כאילו בונוס, כי יש כאלה שקצת זה מלחיץ אותן או מפחיד אותן או נרתעות מזה מאיזושהי סיבה. אבל יש כאלה שמאוד מאוד אוהבות את השילוב. מה עוד? אני מציירת ביומן הוויזואלי. זה חשוב לי לציין את זה בשביל אחר כך.
אוקיי.
ואני אישה רגישה מאוד.
נכון, ולהיות רגישה זה משהו שאת מתעסקת בו הרבה, נכון? את גם כותבת מאוד. על זה. ו...
נכון, נכון. יש לי קהילה של, שנקראת מתנת הרגישות, לנשים רגישות. זה ממש, זה, אני מרגישה שזה סוג של שליחות עבורי. להגביר את המודעות לנושא של רגישות גבוהה של אדם רגיש מאוד. זה, אדם רגיש מאוד זה בעצם שם של ספר שדוקטור אליין אהרון כתבה, והיא בעצם גילתה את המונח הזה, את ההגדרה הזו. היא עושה על זה המון מחקרים. בעלה הוא חוקר מוח. והם בעצם והיא פסיכולוגית, והם בעצם משלבים כוחות, והם עושים כל הזמן ממש מחקרים, כולל סיטי מוח ודברים כאלה, והם ממש מוצאים את ההבדלים בתפקוד המוחי, בין אנשים רגישים, כן, לבין אנשים רגילים, אני אמרתי במרכאות, כאילו...
אולי קצת פחות רגישים.
או פחות רגישים, כן.
וואי, זה מעניין.
מאוד, כן.
זה מעניין, ואני מרגישה שזה ישר, זה גם נוגע בי עצמי, אבל זה גם נוגע בי, בהקשר של הילדים שלי.
נכון.
שהצעיר, אני מרגישה שהוא מאוד מאוד רגיש, ואני מאוד בתשומת לב ובתודעה שלא לא לפגוע לו ברגישות הזאת, כי החברה שבה אנחנו חיות רגילה... במיוחד אצל ילדים בנים, אולי היום כבר קצת פחות, אבל עדיין נראה לי שזה נוכח, שמלמדים אותם לא להיות רגישים, כשבעצם זו באמת מתנה.
נכון, אני חושבת, תראי, הרבה נשים אומרות לי שהן לא מרגישות שזה מתנה, שזה משהו שמאוד מאוד מגביל אותן, מאוד מקשה עליהן, אבל אני חושבת, ואני גם הרגשתי ככה, אגב, הרבה מאוד שנים, אני בדיוק השבוע, אני נזכרתי בכל מיני אירועים ככה מהילדות, ועלה לי זיכרון נורא חזק שדיברתי עם חברה שלי, שכנראה גם היא הייתה רגישה מאוד, או עדיין. והיא סיפרה לי, כי דיברנו על זה ששתינו בוכות נורא בקלות, והתחלנו לחשוב על כל מיני דרכים איך לעצור את הבכי שלא נבכה מול ילדים מהכיתה. זה היה ככה, אני חושבת שזה היה בסביבות החטיבה. ו... ולא רק בנים, אני חושבת שגם בנות, זאת אומרת, רגישות זה לא דבר שהוא מוערך בחברה שלנו. זה דבר שהרבה פעמים אנחנו מרגישות שאנחנו צריכות להסתיר, הרבה פעמים יש חוויה קצת דורסנית מצד החברה, אבל בעצם לרגישות יש המון המון דברים חיוביים, זאת לא, זה גם לא מוגדר כהפרעה, וזה משהו שנורא חשוב לי להעביר, זה פשוט, זה איזשהו מצב מולד, זה דווקא בעיניי באמת סוג של כוח על, אנחנו בעצם מאבדים עם עין את המידע סביבנו בצורה יותר עמוקה במוח. אז זה גם משפיע על החושים שלנו, אנחנו הרבה יותר רגישים, כל אחד בדרך שלו, ואנחנו יותר רגישים עם החושים, וגם מבחינה רגשית, כי חלק גדול מהעיבוד בעצם הופך הרבה חוויות שאנחנו חווים למשהו רגשי, גם אם זה לא שייך ישירות אלינו. למשל, הרבה ילדים רגישים, רואים, נכנסים לכיתה, הם רואים ילדים מתלחששים, הם כבר מפרשים את זה כאילו מתלחששים עליהם.
כן, זה גם לא משהו מאובחן, זה משהו בחוויה הסובייקטיבית שלי כאדם, נכון?
נכון, אין נכון, איזה... אין דרך להבחן כן. את זה. זה בטח לא, זאת אומרת, זה לא ב-DSM, לא, כן, בדיוק. הספר כן. של הבחנות הפסיכיאטריות. את יודעת מה, גם לפעמים שואלים אותי, מי שלא יכול להגיע אליי, מבקשים ממני המלצות על מטפלות שהמומחיות שלהם זה רגישות גבוהה. ואני תמיד מצטערת להגיד שאין התמחות כזו. זה לא משהו שאפשר ללמוד באופן פורמלי. ובזמן האחרון האמת מתבשלת במחשבה לעשות איזושהי הרצאה אולי למטפלים, כדי שיכירו את המושג הזה. כי לפעמים מטפלים רואים בזה משהו שצריך לתקן, זאת אומרת, להפחית את הרגישות הגבוהה, אבל אי אפשר להפחית אותה, היא פשוט חלק מאיתנו, כמו שיש לנו יד.
אני חשבתי שעכשיו, ממש כשדיברנו, אחת המחשבות שעברו לי בראש זה שהרבה מטפלים הם אנשים מאוד רגישים.
נכון.
כי חלק ממה שמאפשר לנו להיות בכלל לשבת בתוך הכיסא הזה, זה שאנחנו יכולות באמת לקלוט בצורה מאוד מאוד עמוקה את מה שנעשה בשדה של המטופל או המטופלת שלנו.
נכון. ממש ככה. ממש ככה. הרבה אנשים רגישים נהיים מטפלים, אומנים, אנשי אקדמיה, אנשי מחקר, כל המקומות האלה שצריך בהם יותר איזושהי התבוננות, מחשבה. אילין אהרון קוראת לזה שאנחנו אנשי הברקס של האוכלוסייה. לעומת שכל שאר האוכלוסייה הם אנשי הגז. הם רצים קדימה, ואנחנו אומרים, אוי, רגע, אבל אני צריך לחשוב על זה. אני צריך להקל את זה.
זה מעניין גם בדינמיקות משפחתיות.
מאוד.
מי על הגז, מי על הברקס.
לגמרי, לגמרי. ואת יודעת מה? בעלי כל הזמן אומר לי, איציק אומר לי הרבה פעמים, שאחד הדברים שעזר לו להבין אותי יותר, זה שהסברתי לו מה זה רגישות גבוהה. ואני תמיד אומרת לו, גם לי, זאת אומרת, גם לי זה עזר להבין את עצמי הרבה יותר טוב, אבל זה עוזר לו להתכוונן אליי. הוא מבין שאני צריכה יותר הכנה, אני יותר איטית, אני צריכה, נגיד הרבה פעמים הוא יציע משהו ואני אגיד קודם כל לא, והוא מבין כבר, הוא לא מתעצבן מזה, הוא כבר מבין שזה חלק מהרגישות. בדיוק, עוד יומיים אני אגיד לו, אתה יודע מה? מה שאמרת אז, וואו, איזה רעיון מעולה.
כן, כי צריך זמן.
נכון, צריך זמן להקל, לדמיין את זה, להבין שזה יהיה לי טוב, שזה יהיה לי כיף. נכון.
מעניין, שדה ממש מעניין.
נכון.
טוב, נחכה להרצאה שמתבשלת, אולי ככה היא תפרוץ לה.
נכון. זה משהו שממש חשבתי עליו בזמן האחרון. כן.
והנושא הזה של הרגישות הוא בעצם חלק מה... אנחנו הרי פה בשם כן. הפודקאסט הוא סיפורים של ריפוי.
נכון.
ואני ימקם אותנו, זה הפרק הרביעי.
אוקיי.
אז מי שמעניין אותו לשמוע, אפשר לגלול אחורה, להתחיל מההתחלה, אבל זו הצטרפות די בהתחלה. אז כל המרחב הזה של הרגישות, או הרגישות גבוהה, או להכיר בזה ש, ההכרה הזאת של אני מאוד רגישה, זה קשור לסיפור שלך? לסיפור שלך?
לגמרי. כשסיפרת לי על מה הולך להיות הפודקאסט, אז ניסיתי ככה לחשוב. יש לי, את יודעת, עברתי הרבה דברים בחיים, וניסיתי לחשוב מה כרגע לפחות אבני הדרך הכי משמעותיות עבורי, בדרך שלי לריפוי. והנושא של, אז אני פשוט זוכרת את זה, זה כל כך חרוט לי, הרגע הזה שעברתי במסדרון של חנות הספרים, וזאת חנות ספרים שלצערי כבר נסגרה, אבל זה מין, זה היה מין הנגר ענק של חברת ספרים, לא אתן פרסומת, אבל זה היה הנגר ענק, והיה שם מסדרונות, כאילו מדפים מאוד מאוד ארוכים של ספרים, ומאוד מאוד אהבתי להסתובב שם, כי במדף של הפסיכולוגיה היו ספרים שלא היה בכל מקום. והיה שם מגוון מאוד מאוד גדול. והחזרתי איזשהו ספר שבעלי קנה בטעות ולא רצה אותו, אז באתי להחליף ואמרתי, יאללה, על הדרך אני אקח משהו בשבילי. וישר הלכתי למדפים של הפסיכולוגיה, התפתחות עצמית וכדומה, ואני רואה על הרצפה רמה מאוד מאוד גבוהה של ספרים. אפילו לא ראיתי את הכותרת אדם רגיש מאוד, אלא את התת כותרת, זה לצמוח כשהעולם מציף אותך. זה עשה לי וואו, אני הייתי בהלם. אמרתי, מה זה, מישהו כתב ספר עליי? כי ככה אני מרגישה שכל הזמן העולם מציף אותי, ואני רק מנסה איכשהו לשרוד בין הגלים, וזה לא משנה מה קורה, זה יכול להיות דברים טובים, זה יכול להיות דברים ניטרליים, זה יכול להיות דברים באמת חוויות קשות. חוויתי בחיים אובדן ועברתי דברים בחיים, אבל אני הרגשתי שגם באירועים השמחים של חיי, כמו שהתחתנתי ושנולד לי ילד, אני כל הזמן מוצפת, אני לא מצליחה להרים את הראש מעל הגלים. והרגשתי כאילו מישהו פשוט כתב את הספר הזה בשבילי. כמובן, כן. זה היה ממש רגע מכונן עבורי. כבר הייתי עמוק, כבר הייתי מטפלת, היה לי כבר קליניקה והכל, ועדיין לא הכרתי את המושג הזה, וקניתי אותו כמובן, ובאותו לילה, פשוט נשארתי רק כל הלילה, קראתי את הפרקים הראשונים, אני זוכרת את זה על הספה, הייתה לנו הספה ירוקה, אני זוכרת את זה, יושבת, קוראת ובוכה, ומנסה לנגב את הדמעות כדי שאני אוכל לראות את המילים. קוראת ובוכה, קוראת ובוכה, זה היה הרבה יותר חוויה רגשית מאשר אינטלקטואלית. כן. כאילו, אני חושבת שאחר כך, כשניסיתי להיזכר מה כתוב, לא ממש זכרתי.
זה נשמע ממש כמו תהליך של שחרור, שהמון דברים השתחררו ממש מהמערכת, רק מעצם ההסכמה להכיר במונח הזה.
נכון, נכון.
מדהים.
להכיר במונח הזה שהוא קיים, שזה לא משהו שהוא פגם, זה לא פגם שאני צריכה לתקן או לשנות. זה כן מצב שאני יכולה, כדאי שאני אלמד איך לנהל אותו לטובתי, ולא לתת לו כל הזמן, זאת אומרת, לא להסתובב כל הזמן עם התחושה שאני טובעת. וגם אגב, אחד הדברים שתמיד מפתיעים לטובה נשים רגישות אחרות, אבל גם אותי באותו רגע, שאילן אהרון טוענת שזה חמישית מהאוכלוסייה, בעיניי זה הרבה, יש כאלה שאומרות לי זה ממש מעט, בעיניי זה די הרבה, זה לא מעט, יש להם גם תפקיד, יש לנו תפקיד באבולוציה. אם האנשים השבטיים היו רק אנשי הגז, רוב הסיכויים שהם היו מתים, הם לא היינו שורדים בתור הגז האנושי, והתפקיד של האנשים הרגישים של להגיד, רגע, אתם רוצים לצאת לצוד, או רוצים לצאת, להכיר את השבט השני, שנייה, תעצרו, רגע, בואו נחשוב על זה, בואו נחשוב איך, בואו נדבר על זה. אגב, היא עשתה מחקר, היא עושה מחקרים גם על בעלי חיים, והיא מוצאת המון 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 מינים של בעלי חיים, שגם בהם אותו אחוז של האוכלוסייה הם רגישים. כן, הרבה פעמים זה ממש שומר עליהם ברמה הישרדותית. כי הם אלה ששמים לב כשמשהו משתנה, אם יש משהו שיכול להיות מלכודת, הם פתאום מעטים את ההתנהלות שלהם, הם זזים יותר לאט, כי הם חשים שמשהו השתנה, בעוד שכל השאר ממשיכים כרגיל, ואם זה באמת היה מלכודת, אז הם היו בעצם נופלים במלכודת, בעוד שהרגישים היו בעצם שורדים.
בעצם כל הסנסורים הרבה יותר פתוחים, נכון. והעיבוד נעשה בקצב אחר ובעומק אחר.
נכון, נכון מאוד.
Okay. והיא מדברת גם על איזשהו מתאם מגדרי? יש יותר נשים רגישות?
לא, לא.
מעניין.
לא, להפך. זה ממה שאני מבינה ממנה, זה די שווה בשווה. אני חושבת אבל, תראי, אני מטפלת בעיקר בנשים, אז אני פחות רואה את הרגישות אצל גברים, אבל אני מסתובבת ככה בפורומים, וממה שאני שמה לב, אנשים, גברים רגישים, אני חושבת שלעיתים בגלל ההתייחסות של החברה, אין לי סטטיסטיקות, אבל אני חושבת שלפעמים בגלל ההתייחסות של החברה, עשויים באמת לקחת יותר קשה את הנושא של הרגישות.
זה יותר פחות להסתיר אותו, לנסות.
או להסתיר אותו, או שבאמת מההסתרה או מהחוסר קבלה של הסביבה, זה עשוי להתפתח באמת לכיוון יותר פתולוגי של הפרעות חרדה או דיכאון או דברים כאלה. כן. אבל אני באמת לא יודעת מבחינה סטטיסטית. אני ככה רק זורקת את החוויה שלי ממה שאני רואה כן. בקבוצות.
כן, ויש משהו גם שאומר לי שאם זאת איזושהי נטייה טבעית, אז כשנותנים לה מקום ולומדים לחיות איתה, ממש כמו שאמרת, ללמוד לנהל אותה, להפיק ממנה את המיטב, להפוך אותה למתנה בעצם ולא למכשול, אז זה ללמוד לחיות עם הדבר, והכל נעשה מאוזן ורגוע יותר.
לגמרי.
וכשיש איזשהו מאבק פנימי, עם איזשהו חלק שלנו, אז זה יכול עם השנים באמת להפוך למשהו שהוא יותר פתולוגי.
נכון,
שהוא
נכון
מוקצן
מאוד.
בעצם מתוך המאבק.
נכון, נכון, נכון. אני למשל, אני חושבת שזה מה שהרגשתי באותה תקופה שקניתי את הספר, נורא רציתי להיות מתוקתקת כזאת, ובדיוק דיברנו על זה לפני שהתחלת להקליט על ההחזקה שצריך בתור עצמאית של כל כן. הפרויקטים וכל הדברים שאנחנו עושות, ונורא רציתי ללמוד להיות יותר אפקטיבית, לעשות יותר עם הזמן, למלא יותר את הסדר יום שלי, לא להשאיר רגע דל, ודווקא בעקבות הקריאה, והיא נתנה כל מיני דוגמאות גם על עצמה, גם על מטופלות שלה, על איך הן זקוקות ליום מנוחה אחרי אפילו משהו כיפי כזה כמו טיול או משהו שהוא מרגש, אבל הוא מרגש והוא מעורר בעצם את כל החושים שלנו, אז אחרי זה במיוחד, אני חושבת שכולם, אבל במיוחד אנשים רגישים נורא זקוקים למנוחה. ואז פתאום נהייתה לי לגיטימציה.
לנוח.
לנוח, שזה ממש בסדר עם אני לא קובעת, אני למשל היום לא קובעת טיפולים בין 2-4, אני יודעת שזה זמן מנוחה שלי, אני פחות מטפלת מוצלחת בשעות האלה. אני יודעת ש... אגב, עדיין לפעמים אני נופלת בזה. השבוע למשל היה לי איזשהו יום מאוד מאוד אינטנסיבי, ויום למחרת עבדתי כרגיל, ובדיעבד הבנתי, וואלה, אני צריכה לשים לב לזה. עוד יותר. עכשיו, זה חלק מהעניין, זה סוג של תרגול, זה משהו שאנחנו צריכים כל הזמן לשים לב אליו, כל הזמן להעביר את המודעות אליו. אני ממש משתדלת אפילו לפתוח את היומן, וזה אגב מה שעשיתי אחרי שזיהיתי שהתשתי את עצמי השבוע, אז פתחתי את היומן ובדקתי מה אני יכולה להזיז, מה אני יכולה לשנות, כי אני מאוד מאוד זקוקה לדאונטיים הזה, לזמן הזה, לנקות את הראש.
זה שוב מתחבר לי אל הילדים, זה מתחבר לי אל הנושא של מעברים.
לגמרי.
שיש ילדים שאנחנו מרגישות כאימהות, באופן מאוד מאוד ברור שהמעברים מאוד מאתגרים אותם.
נכון.
יש
נכון.
לי ילדה בבית עם שביזות יום א', כל יום ראשון בבוקר, לפני שהיא יוצאת לבית ספר, יש טנטרום.
כן,
ובהתחלה זה היה מאוד מתסכל אותי, ובאיזשהו שלב יכולתי לראות את הדפוס, ויכולתי להבין שמה שקורה זה הקושי להכיל את המעבר מהסוף שבוע, שהאנרגיה בו היא אחרת לגמרי, אל שבוע חדש.
נכון, נכון. ואז בעצם ההתמודדות היא אחרת, במקום שזה יעורר בך, וגם בה, כעס ותסכול ועצבים ו... וחוסר שליטה כבר על בעצם על התגובות שלנו, בעצם אנחנו יכולים להתרים, להתכונן מראש, אולי אפילו רק בינינו לבין עצמנו, את יודעת? כן. הרבה פעמים אני שמה לב שרק אם אני מדברת לעצמי מראש, איך יהיה עם הילדים ואיך אני אכיל אותם, אני כבר מגיעה אליהם אחרת, והם מגיבים לזה, אפילו בלי שנדבר או נעשה משהו מיוחד. זה נכון. פשוט קורה.
כן, זה מין קסם כזה של התקשורת שמתרחשת הרי פשוט ברבדים האחרים. נכון. לא ברובד הפיזי המילולי, אבל כשאני מרגישה שאני מוכנה לאפשרות שלרונה יהיה קשה ביום ראשון בבוקר, אז אני יותר שקטה שם, ואז או שהיא תתפרק, אבל פשוט כל האנרגיה שרוצה להתפרק מתוך הגוף שלה, תתפרק החוצה, זה כמו לפרוק.
נכון.
ולפעמים זה גם מרגיע את הווליום של הדבר. אבל באמת, אנחנו, כן. ואותו דבר עם עצמנו. פשוט לפעמים להכיל אותנו, זה קצת יותר מורכב, כי זה שדה יותר נסתר.
נכון, נכון, נכון.
ובעצם בקבוצה של הנשים הרגישות, אם אני מבינה נכון, אז יש משהו שהופך את כל המרחב הזה לגם פחות נסתר, שאני יכולה להביא משהו שהוא שלי ולקבל את התמיכה מעוד נשים שחוות דברים דומים.
נכון.
ולקבל שם את האישור.
נכון, בדיוק, בדיוק, לקבל את האישור, וגם, את יודעת, אנחנו כותבות הרבה על איך להתמודד עם דברים. אני משתדלת כמה שאני יכולה להעלות פוסטים גם אינפורמטיביים וגם חווייתיים, שמאפשרים לעבור איזושהי חוויה וללמוד קצת על כל אחת על הרגישות של עצמה. כן, אני חושבת שגם לתוך כל זה נכנס הנושא של קבלה עצמית. זאת אומרת שברגע שאני לומדת לקבל את עצמי, או בכלל קבלה, לקבל את עצמי או את המצב כפי שהוא, שזה מה שיש, תמיד אני אומרת, כי תמיד קבלה מעוררת קצת התנגדות אצל אנשים, ואני תמיד אומרת שלקבל משהו לא אומר שזה המצב הרצוי בעיניי, או שאני אוהבת את המצב, או שאני רוצה שהמצב הזה ימשיך. זה פשוט להכיר בכך שזאת המציאות, זה מה שיש.
ככה זה כרגע, כן.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, הרבה פעמים עצם הקבלה של משהו, ההכרה בו, אפילו של רגש מסוים, זה קצת כמו לשים את האצבע על שריר כואב, ואז לאפשר לו להרפות, ואז אפשר לשנות.
כן.
אבל אני תמיד אומרת שזה טריקי, כי אם אני עובדת על עצמי שאני מקבלת את המצב, כי אני רוצה לשנות אותו, זה לא יעבוד. אני צריכה באמת באמת לקבל את זה, שזה בסדר, שזה מה שיש כרגע.
כן, פשוט נראה לי שיש איזשהו מקום שבו אנחנו יכולות להכיל גם את זה שזה בסדר שזה מה שזה כרגע, בלי לבטל את הרצון שלי
שזה בעתיד, ישתנה מתישהו,
כן,
בדיוק.
כן, זה יכול להיות עתיד קרוב, עתיד רחוק, זה
נכון.
אבל להחזיק את שתי התודעות האלה יחד.
נכון, נכון.
ולא
נכון.
לא להתמסר לככה זה כרגע וככה זה יישאר, אלא
בדיוק. בדיוק.
It is what it
בדיוק.
is.
נכון, נכון, נכון. אני גם הרבה...
שאיפה, כן.
נכון. אני גם הרבה עוסקת בחמלה עצמית, שגם זה מעורר הרבה פעמים התנגדות. ואנשים אומרים לי, אם אני אהיה בחמלה לעצמי, אז אני אבטר. הייתה לי שיחה מעניינת על מה זה אזור הנוחות. על מה זה חמלה עצמית, אז אני אשאר בתוך אזור הנוחות, ואני אף פעם לא אתקדם לשום מקום. אז אני בעד אזור הנוחות. אני חושבת שבאזור הנוחות, אני מכניסה את השורשים שלי הכי הכי עמוק לאדמה, ואז אני יכולה לצמוח ולהתפתח למקומות שאפילו לא דמיינתי לעצמי. והרבה פעמים יש איזה מתח בנושא הזה של לקבל את הרגישות, האם כשאני מחליטה למשל לא ללכת לאנשהו, או לא לעשות משהו כי זה רגיש לי מדי, או קשה לי מדי, האם אני מוותרת לעצמי? אוקיי, האם זה לא טוב, או שזה בסדר, ככה אני מקשיבה לעצמי? ואני חושבת שאנחנו יודעות מתי זה סתם לוותר לעצמנו, מתי זה עושה בעצם איזשהו עוול, אבל אני חושבת שרוב הפעמים אנחנו בעצם פשוט מקשיבות לצרכים שלנו, ואם כרגע זה לא מתאים לנו, אז זה לא מתאים לנו, וזה מדהים שאנחנו יכולות לעצור ולשים לב לצרכים שלנו, ובעצם ההיענות הזאת לעצמנו, כן? כאילו יש בתוכנו איזו אימא מיטיבה כזו, שאימא מדהימה מושלמת שנענית לכל הצרכים שלנו, משם אנחנו יכולות להתפתח הלאה. אז יכול להיות שבפעם הבאה שיהיה משהו כזה שמאתגר אותי, אולי יבצבץ, אולי זה יהיה לא 100% אני לא רוצה, אלא יהיה 90% אני לא רוצה, ו-10% מסקרן אותי. כן. ואולי בפעם הבאה זה יהיה 30% לא בא לי ו-70% בא לי. אוקיי? ואני דווקא חושבת שמתוך המקום הזה שמקשיב, את יודעת, זה כמו עם ילדים. אני חושבת על אלמוג הקטנה שלי. היא בת 8. והיינו איתה במקום של הרבה אנשים שהיא לא מכירה. ובדרך כלל, שהיא רואה מישהו שהיא לא מכירה, אז היא נורא נורא נצמדת אליי, ואם הוא פונה אליה, אז היא בוכה, והיא לא כל כך רוצה. ופשוט נעניתי לזה. בהתחלה ממש התמסרתי לזה, היא ישבה עליי, אני אכלתי תוך כדי שהיא עליי, והיא כבר גדולה, כן? זה כבר לא תינוק פצפון שאת שמה במנסה ולא מרגישה. מרגישים אותה, היא כבדה כבר. אבל אכלתי איתה, הלכתי איתה לשירותים, כמה שהייתה צריכה. ודווקא מתוך המקום הזה, שהיא ידעה שאם היא תצא החוצה, החוצה במרכאות, כן? אבל תצא מתוך החק שלי, אל האנשים הזרים, המקום המאיים הזה, היא תמיד תוכל לחזור, זה פשוט נתן לה ביטחון.
כן.
ואז היו לה התנסויות, כי זה כן סקרן אותה מהאנשים האלה. אז היא, וממש ראיתי את זה בתגובה שלה, היא ניסתה. היא עשתה איזה מין ניסיון כזה, ירדה ממני, היא הסתובבה בחדר, ואז פתאום ראיתי אותה כזה מחייכת לעצמה, איזה מין חיוך, וואו, אני יכולה. וכל שאר היום היא לא הייתה עליי, אני אפילו הרבה פעמים הייתי צריכה לחפש איפה היא.
וואו.
כן.
כי אז הבסיס היה ברור, והיא ידעה שכשהיא תזדקק לה להיות חזרה, אז זה זמין לה.
בדיוק, בדיוק. ואני חושבת שככה אנחנו צריכות לנהוג לעצמנו. זה חמלה, זה חמלה עצמית. להיות בטוב עם עצמי, להתייחס למה שאני צריכה, להיות קשובה לצרכים שלי. ואז, אם, את יודעת מה, אני חושבת שאם אנחנו לומדות לאורך הזמן, שכשאני אצטרך אז אני אקח יום חופש, כשאני אהיה רעבה אז אני אעצור ואני אלך לאכול, כשאני אצמאה אז אני אדאג לעצמי לשתייה, אז אנחנו יכולות, את יודעת, אנחנו יכולות לשחרר קצת את החרדה, את הפחד, את ההירתעות. אם נגיד אני הולכת לאיזשהו מקום, ואני אומרת לעצמי, אם אני, ברגע שיהיה לי לא נוח, אני אלך. אז זה נותן לנו הזדמנות לנסות יותר דברים שקודם לא היינו מנסות. אוקיי? כי היינו חושבות, אם אני אלך לשם, אני אהיה תקועה. אני לא אוכל לברוח, אני לא אוכל לקחת לעצמי את הפסק זמן.
זה בעצם גם מרחב שבו אנחנו לומדות להקשיב יותר לעצמנו, לצרכים שלנו.
נכון.
זה גם הקשבה, זה גם
איזושהי נוכחות.
יכולה לפרש מה, בעצם מה הגוף שלי אומר לי עכשיו, מה הקול הפנימי הזה, כי לפעמים אנחנו ממסכות אותו כל כך הרבה שנים, שבהתחלה הוא לא מובן לנו.
נכון, נכון.
אז זה גם להקשיב וגם אז להסכים להבין, נכון. ואז גם לפעות אתם.
נכון. אני חושבת שלא רק שהוא לא מובן לנו, הוא אולי נשמע לנו כמו תינוק צובח מעצבן, שכבר אין לנו כוח אליו.
ילד בטנטרום.
ממש, ממש, ממש. אבל באמת, כמו שאת אומרת, אנחנו צריכות גם להפנות לשם את תשומת הלב, איזושהי, להיות נוכחות בתוך עצמנו, לדעת לפרש, לשמוע את מה שיש, את מה שאנחנו צריכות, ולפעול בהתאם, נכון? זה לא תמיד קל, בגלל זה אני תמיד אומרת שזה תרגול. גם אני בתרגול הזה, גם אני לפעמים מפספסת.
כן, זה מתחבר לי מאוד חזק לתמונה שהרבה פעמים אני נותנת לנשים שאני עובדת איתן. הרבה נשים שאני עובדת איתן מתמודדות עם כאבים בגוף הפיזי. ואחד הדברים שאנחנו עושות זה בעצם ללמוד להקשיב לגוף. לצורך העניין, כואבת לי הכתף. אז אני רוצה להקשיב ולשמוע מה היא אומרת לי, ואני מביאה את התמונה הזאת של ילד קטן, שאומר, אמא, אני צריך, ואם האמא לא פנויה ועסוקה, אז הוא יגביר את הכל. והוא יגביר את הכל, והוא יגביר את הכל, עד שהוא יצעק, שהוא יעמוד שם, ויצרח שהוא צריך נכון. את הדבר הזה.
נכון.
ורק כשהאמא הזאת תפנה את המבט ותקשיב, ותראה, המענה לא חייב להיות המענה המיידי לצורך, זה יכול להיות, אבל עצם אוקיי, אני מקשיבה. בואו נבין מה הבעיה. אז זה אותו דבר עם הגוף, זה אותו דבר עם הכתף. אם אני לא אקשיב לה, אם היא אומרת לי משהו, והכאב מתחיל קטן, ואני לא מקשיבה, אז הכאב גדל וגדל וגדל, עד שאני לא יכולה להתעלם ממנו, ואז אני נותנת לו מענה.
נכון.
שזה ממש תמונה כזאת, הן מדברות אחת עם השנייה, וזה גורם לי לתהות, בלי, אני לא יודעת מה התשובה, אבל זה גורם לי לתהות, אם יש קשר גם בין הרגישות, אולי את יודעת, מהאנשים בקבוצה, וכל מיני סימפטומים פיזיים, כל מיני כאבים, או כל מיני, זה שהגוף מדבר, אם הוא מדבר אחרת עם נשים, עם אנשים רגישים במיוחד.
תראי, אני לא יודעת מבחינה באמת סטטיסטית, את יודעת, משהו שהוא נחקר, אבל אני כן יודעת שהרבה נשים שמגיעות אליי לקליניקה, גם, את יודעת מה, גם זה עולה לפעמים בקבוצה, כן סובלות מכאבים, הרבה פעמים זה בטן, קשור לבטן, בטן כזו שמגיבה לדברים, בטן רגישה, זה משהו שחזר, לפעמים זה יכול להיות הרגישות החושית מתחדדת כשאנחנו לא קשובות מספיק לעצמנו, זאת אומרת זה יותר מציק. הרבה פעמים זה ברגישות השמיעתית, שרעשים הם יותר מציקים, הם יותר מציפים. זה יכול להיות ברגישות למגע. זה בעיקר הדברים שאני רואה אותם, וגם דברים כמו קשיי שינה, בכלל כל הנושא של אוכל, זאת אומרת, אי אפשר לנתק את הקשר בין הגוף לבין כן. הנפש. יחד עם זאת, אני תמיד זהירה שם, אני חושבת שלפעמים אנחנו קצת, זאת אומרת, אני חושבת שלפעמים צריך לבוא לטיפול, לא, לפחות אצלי, אני יודעת שאצלך זה חלק מהאג'נדה, כאילו, הנושא של, של הכאב,
כן, למרות שהאג'נדה שלי משתנה, תדיר, לשמחתי.
מעולה. אבל אני הרבה פעמים אומרת, בואי נטפל במה שמטריד אותך, ברגש, בנפש, ונשים בצד את הציפייה שזה יפסיק את הכאבים או את הסימפטומים הגופניים. כי אני לא יודעת אם זה יקרה. כי יכול להיות שיש איזושהי סיבה פיזיולוגית שהרופא עוד לא עלה עליה. כן. הייתי שם, אוקיי? שרופאים אמרו, קחי כדור הרגעה, ואז המיגרנות שלך ייעלמו. בעוד שהיה שם בסיס פיזיולוגי. אז אני מאוד נזהרת. אני חושבת שלפעמים במיוחד נשים שכבר עברו הרבה תהליכים, לפעמים הן מרגישות כבר אשמה על זה שהן לא מצליחות להיות כל כך מספיק טובות כדי שהסימפטום הזה ייעלם להם. ולפעמים אלה נשים שמאוד מאוד מודעות לעצמן, מאוד דואגות לעצמן, ממש ככה, את יודעת, עוברות כל מיני תהליכים, מאוד מאוד מרפדות את עצמן, ועדיין הסימפטום הוא שם, מאוד בסדר, זה המצב.
כן, שזה מוביל אותנו בעצם לאיזושהי שאלה של מה זה ריפוי בכלל.
נכון.
כי יש מי שיבוא ויגיד שריפוי זה שתפסיק לכאוב לי הכתף.
נכון.
אבל אנחנו יכולות לבוא ולהגיד, אנחנו לא יודעות אם זה מה שיקרה.
נכון.
אבל אנחנו כן יודעות שלתהליך, גם אם הוא העבודה האנרגטית, גם אם הוא עבודה פיזית, גם אם הוא עבודה רגשית, גם אם הוא משלב לתהליך עצמו, יש המון ערך.
נכון.
והוא יכול, אפשר לקבל המון 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 דברים, ושהחיים ישתנו, והדבר היחיד שישאר זה הכאב בכתף.
נכון.
אבל כל החיים יראו אחרת, ואז השאלה היא על מה אנחנו מסתכלות.
נכון.
אנחנו מסתכלות על זה שעוד כואבת הכתף, ואנחנו מסתכלות על זה הכל אחר.
נכון.
וזה משהו שבאמת חשוב במרחב של תאום ציפיות, כשבאים לתהליך.
נכון, נכון. את יודעת, אני חושבת שזה, וואו, זה נושא מאוד מאוד עדין, אני מרגישה, אצל הרבה מטופלות, כי יש שם איזושהי חוויה מול הסביבה שהיא מאוד מטלטלת. כי מצד אחד, הרבה פעמים הן באות אליי והן אומרות לי, אני צריכה שאת תגידי לי, הן כועסות על זה שאני אומרת, אני לא יודעת אם זה יעזור לרע שאת שומעת באוזן, או למעי הרגיש, או לכאבי בטן, או למיגרנות, אני לא יודעת אם זה יעזור. והן אומרות לי, אבל אני צריכה שתגידי לי שזה יעבור. אני רוצה לשמוע בכמה אחוזים את חושבת שזה יעבור. ולפעמים אני מרגישה שהן נורא רוצות שאני אחזיק בשבילן את התקווה שיום אחד זה ייעלם. ואני לא יכולה, אני מרגישה שזה ממש, זה ממש לשקר להם, כי אני באמת לא יודעת אם זה יעזור. ומצד אחד אני גם מבינה את המצוקה שכשיש משהו כזה, זה יכול להיות כאב בכתף או באמת טינטון באוזן, שגם אם החיים הם נפלאים, זה מציק. זה מציק, ורוצים לחיות בלי זה. ואני בגישה שלך, אני אומרת, אוקיי, אבל אם נצליח ללמוד להעביר את תשומת הלב לדברים שהם כן טובים לנו, שכן עושים לנו טוב, זה איזושהי גמישות מחשבתית שהיא לפעמים קשה. גם לי, את יודעת, לפני כמה שבועות, אני לא יכולה להשוות את זה למשהו כרוני, כמו באמת איזשהו כאב כרוני, אבל לפני כמה שבועות אני שברתי את האצבע הכי קטנה ברגל. זה היה הדבר הכי טיפשי בעולם. פשוט הלכתי במסדרון והלכתי לתוך הקיר. אני ממליצה לא ללכת לתוך קירות. אלא אם אתם יודעים לעשות
הארי פוטר כזה.
כן, בדיוק. ואני נדהמתי מכמה שמשהו שקרה לי באצבע הכי קטנה של הרגל, שלא יודעת, אולי אפשר גם אפילו לחיות בלעדיה, השפיע עליי במשך כמה שבועות. ועדיין, אגב, חברה הציע לי ללכת איתה להליכה, מי שאחרת אמרה לי, בואי נלך לאיזה טיול, עדיין אני לא יכולה ללכת כמו שהלכתי קודם. כן. וזה בשבועיים הראשונים ממש, זה אפילו קצת דיכא אותי. אז אני יכולה מהמקום הזה באמת להבין את מי שאומרת לי, אבל אני לא רוצה להתפשר. אני רוצה שיהיו לי את החיים של קודם. ויחד עם זאת, אני אומרת, אם זה המצב, זאת אומרת, מבחינתי העניין הכרוני למשל, זה הרגישות שלי, אוקיי? זה משהו שלא ישתנה, זה משהו שהוא פה. כן. ואת יודעת מה? אני חושבת שיכול להיות שכמו יש רגישות, ויש אנשים שלא יודעת מה, נולדים עם יד קצת יותר קצרה מהיד השנייה, כי אנחנו לא סימטרים. יכול להיות שיש אנשים שנולדים עם מעי שהוא קצת יותר רגיש, או מעי שמגיב לדברים שמתרחשים, או ריאות שהן יותר רגישות. אוקיי?
כן, וזה המקום שבו הרבה פעמים אנחנו יכולות לפגוש מצב שבו אם נפעל בצורה מסוימת, כמו שאמרת קודם, את למדת לנהל את עצמך ואת הסיטואציה הזאת ואת הרגישות שלך כך שהיא לא תנהל אותך. אוקיי? ואני מרגישה... לא.
הרגישות שלי, הרגישות שלי מנהלת אותי.
אוקיי.
זאת אומרת, אני קיבלתי את זה, שזה מי שאני. אני רגישה. ואם יש לי עכשיו אירוע שהוא מאוד 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 מעורר רגשית, לא משנה, אירוע שהוא עצוב או אירוע שהוא שמחה, אני חייבת יום אחרי זה לקחת יום חופש. אני חייבת לקחת לי זמן למנוחה. ומהבחינה הזאת אני צריכה כל הזמן לזכור ולהזכיר לעצמי שאני רגישה. ואם זה למשל הטינטון באוזן, אז אם יש דברים מסוימים שמגבירים את הטינטון, כן? כי לפעמים נגיד מריבה עם מישהו או משהו אחר שמרגש, יכול בעצם להגביר את, את הכאב או את המצב הכרוני. אז אני יודע שאוקיי, היום היה יום כזה ומחר אני אסבול יותר. או יהיה לי קשה יותר. אני חושבת שלקבל את זה, זאת אומרת, אני ממש, אני מאוד מבינה ובחמלה למקום הזה שרוצה שזה ישתנה, שאני אוכל לעשות כל מה שאני רוצה, בלי להתחשב בכאב או ברגישות או לא משנה מה. אבל זה המצב, ואם יש משהו שאני יכולה לעשות כדי שהיום למחרת לא יהיה סבל, למשל להישאר בבית, לא להתחייב, או, אז זה המקום של ללמוד לקבל, גם אם זה לא המצב הרצוי. ואני חושבת שכשאנחנו מקבלים, אז למשך הזמן זה כבר פחות מנהל אותנו.
כן, נכון.
אבל נקודת המוצא היא שהרגישות מנהלת.
שזה קיים. נכון. שזה בעצם, אבל זה גם, זה טריקי כזה. כי אני מכירה את זה גם מהדלקת פרקים. שנכון, אני יכולה להגיד, אבל אני מרגישה שיותר נכון לי לומר, היא לא מנהלת אותי. אני, אבל בפועל, אני כן יכולה לראות איך בשביל לטפל בה, שיניתי את התזונה שלי, שיניתי את אורח החיים שלי, שיניתי את התנועה שלי במרחב, הייתי בתהליכים רגשיים ואנרגטיים, עשיתי הרבה מאוד דברים בשביל להגיע למצב שבה היא כאילו לא מנהלת אותי, אבל היא שם, היא ברקע, היא ישנה. אני יודעת שאם אני אוכל משהו או אפעל בצורה מסוימת, היא עשויה להתעורר. ואז זו מין מערכת יחסים כזאת מורכבת.
בדיוק.
עכשיו, אני
מבחינתי... זה איזושהי הקשבה. אני חושבת שברגע שאת קיבלת, שדלק את הפרקים מפה. זאת אומרת, בעצם כל הפעולות שאת עושה, אני חושבת שריפוי, כשאנחנו אומרות ריפוי, הרבה פעמים אנשים מצפים שלמצוא בפנים איזשהו כפתור קסמים כזה, אנחנו לוחצות, זהו. עכשיו אין יותר דלקת פרקים, אין יותר, לא משנה, כאב בכתף, או לא משנה מה. אבל ברגע שאנחנו מקבלים את זה שאין את הכפתור הזה, זה פה להישאר, זה חלק ממי שאני, ואנחנו מנהלים באמת אורח חיים שתומך בזה, אז אנחנו כבר לא מרגישים שזה מנהל אותנו.
נכון.
זה כבר נון אישו.
שזה מבחינתי, יש בזה אלמנט מאוד גדול של ריפוי.
נכון.
בלי הכפתור.
בלי הכפתור. אני חושבת שריפוי זה מסע, זה דרך.
נכון.
וכל פעם שאני, ככל שאני צועדת בדרך, אז אני פוגשת שם עוד דברים שאני צריכה להתמודד איתם. אני חושבת שמשהו בי נהיה, זאת אומרת, כל פעם אני בשלה להתמודד עם דברים אחרים, ואז הם צפים. כדי שאני אוכל להתמודד איתם. את יודעת, הרבה פעמים, תמיד כמעט כל מי שפונה אליי לטיפול, שואלת אותי, נדבר על העבר? נדבר על הילדות? ואני אף פעם לא יודעת אם זה כי הן רוצות לדבר, או כי הן ממש לא רוצות לדבר. אבל התשובה שלי היא שגם, כאילו, אנחנו נדבר על הילדות, אנחנו נדבר על, או אפילו לתרום ילדות, תרום לידה, או אפילו גלגולים קודמים, שזה גם הנקודת השקה שלי ושלך. הטיפול בגלגולים אחרים. אבל זה תמיד יהיה בהקשר למה שקורה עכשיו. זה מין ריקוד כזה, מין כמו מסע בזמן, כי אנחנו קופצות רגע אחורה, אנחנו בודקות, אז איך זה משמעותי למה שקורה כרגע. והרבה פעמים, הרבה פעמים יש איזה רצון לחטט בילדות כדי למצוא את האירוע, כמו הכפתור קסם הזה, האירוע שהוא גרם לי להיות מה שאני. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרות לי, אבל למה אני חושבת על עצמי ככה? אבל למה הדימוי העצמי שלי הוא נמוך? אבל למה, אבל למה? אני לא יודעת למה. ואין, בדרך כלל אין אירוע. זה בדרך כלל שילוב של נולדתי ככה, יחד עם אירועים שחיזקו דווקא את העניין הזה, את הקושי הזה. וגם כשאנחנו נגלה חלק מהאירועים, זה לא יהיה כפתור קסם, זה לא יפתור ויגרום לך רק לעוף על עצמך, ורק לפעול בביטחון ורק להרגיש טוב. וחלק מלחיות זה גם לא להרגיש טוב לפעמים. ואני מרגישה שהתפקיד שלי כמטפלת זה לעזור למטופלות שלי לקבל את זה שלפעמים אנחנו גם נרגיש לא טוב, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה, מה אנחנו עושים עם זה.
טוב, תקשיבי, צללנו לתוך שדה.
וואו, אפילו לא שמתי לב איך הזמן...
ובכלל לא שאלתי אותך את השאלות שרציתי לשאול אותך, כי זה מרתק, זה ממש ממש מרתק. יש לי כל הזמן את התמונה הזאת של, אוקיי, אמרת בתיכון, היית ככה מנסה להסתיר את הדמעות או לא לבכות, ומשם אני רואה אותך על הספה הירוקה הזאת, יושבת, קוראת ובוכה.
בוכה.
ואני רוצה לשמוע עוד על הדרך הזאת.
על הדרך שלי.
ועוד מה עזר לך, אבל אנחנו פשוט נקבע לנו עוד
סשן כזה. לא, רגע, אבל אני יכולה להגיד עוד כמה משפטים. אוקיי, אז תשמרי עליי שאני לא, נגיד, אסתה יותר מדי מהזמן.
אני חושבת שהתהליך, נגיד, להבין מה עזר לך בדרך, עוד נקודות משמעותיות בדרך, זה כבר לא יורו.
אוקיי,
לא
אז
היום.
אני משחררת. אבל אני מקבלת.
היה משהו שהיה לך חשוב לחבר את הקצוות.
כן, חשוב לי לחבר את הקצוות.
אז אני... בואי נחבר את הקצוות, ונדע שאנחנו קובעות לנו עוד אחד כזה, כי זה פשוט
ממש,
מרתק.
ממש, היה כל כך כיף. אז אני אחבר. אני חושבת שמהרגע שהבנתי שאני אישה רגישה, באמת חיפשתי איך לבנות לעצמי חיים שיתמכו בזה שאני רגישה. אז באמת אחד מהם היה מה שאמרתי, שאני, האינטנסיביות של היום שלי, זאת אומרת שהוא לא אינטנסיבי, שיש לי נקודות זמן לנוח, שיש לי ימים שבהם אני, אפילו אני משתדלת לפחות פעם בשנה לנסוע לאיזשהו סוף שבוע לבד, או לכמה ימים לבד. ועוד משהו אחד שממש תמך בי היה, שאני מצאתי דרכים לבטא את מה שאני חווה. זאת אומרת, דיברנו על זה שהנוכחות בעצמנו, על לשים לב למה שאנחנו עוברות וחוות, זה משהו שהוא קצת נסתר מאיתנו. ואני הרגשתי שאני צריכה איזשהו תרגול יומיומי, משהו שאיזושהי פרקטיקה יומיומית שאני עושה כדי להתחבר למקום הזה. ועבורי זה היה יומן הויזואלי, ואני אגיד בכמה משפטים, זה לא יארוך. יומן ויזואלי זה יומן, זה בעצם דפים שכרוכים יחד, אבל האמת שבזמן האחרון אני עובדת על דפים שהם לא כרוכים יחד, למרות שיש משמעות לזה שזה בתוך איזשהו מייחל. שבתוך הדפים האלה אני כותבת ואני מציירת את מה שאני מרגישה, את מה שאני חווה, את מה שאני חושבת. והמקום הזה מאפשר לי להיות עם עצמי, ועצם השהייה עם עצמי מאפשרת לדבר לעבור איזושהי טרנספורמציה. זאת אומרת, אני לא נשארת אותו אדם כשאני מסיימת כפולה ביומן, שכפולה זה שתי עמודים, שלפעמים זה יכול להיות אגב רק כתיבה, לפעמים זה יכול להיות גם כתיבה גם ציור, לפעמים זה רק ציור, או רק דפים מרוחים על הדף. אני לא אותו בן אדם שאני מסיימת כפולה כזו, אלא משהו בי הלך במסע הזה של הריפוי. וזה מאוד מאוד משמעותי. אני עושה גם סדנאות כאלה לנשים רגישות שרוצות ללמוד לבטא את עצמן דרך הציור והכתיבה.
מהמם.
כן.
אז כן. אנחנו נשים לינקים.
אחלה.
מתחת להקלטה הזאת, גם לקבוצה של הנשים, היא פתוחה? אפשר להצטרף אליה או שאת כן. מגבילה אותה מבחינת הכמות נשים שיכולות להיות שם?
לא, לא, היא סגורה. אי אפשר לראות מבחוץ מה כתוב בה, אבל תמיד אפשר להצטרף. יש כמה שאלות זה, וגם לפעמים יש נשים שמרגישות שהשאלות בפתיח של הקבוצה חושפניות מדי עבורם, ואני גם מאשרת אותן.
אז גם לינק לקבוצה ולאיך אפשר להיות איתך בקשר, וגם ליומן הוויזואלי. ואני רושמת לעצמי לעשות איתך ריינצ'ק עוד...
ממש,
כי אני רוצה לשמוע גם כרונולוגית את הסיפור, וגם חוץ... אנחנו הסתכלנו על הספר הרבה, ויש לו מקום מאוד משמעותי, אבל יש שם גם עוד דברים בדרך.
נכון.
וזה מעניין אותי.
כן.
אז יופי. אז ממש 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 תודה.
היה לי כל כך כיף. תודה לך, נועם, על הבמה, על ההזדמנות.
בשמחה, ממש. ושיהיה המשך יום טוב.
תודה רבה.
בקשר.
אוקיי.
להתראות.
ביי ביי.